אחים אנו עם הצילים יבשות האהבה וחמה ולבנה ידויה ופנינים של כוח חסד המלאתה בליבי ארחנה ולאה אבישנה כגם של נתיה גן של עדנתיה או מיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תואר
ידם גורל אדנם הנלקם ית הים. זה הקטע האחרון שלנו ואני רוצה לעבור עמוד 13. יש לנו את הנושא של השקפה שגויה, בטיבטית לוקטה, אמרו לוקטה?
לוקטה.
לוקטה? השקפה שגויה. זאת קלש השוב שקשורה להשקפות שלנו, וכאמור כל ההשקפות האלה, אנחנו מדברים כל הזמן ברמה של מחשבה, בשיעורים האלה, הכל מתורגם לרמה של הגוף הפנימי, ולכן גם לרמה של הגוף החיצוני. הייתה כאן שאלה שנמסרה לי קודם. מישהו שאל, איך זה שיש לנו כזה גוף גמיש וחזק ומושלם, ותודעה שהיא מלאה בקלשות ובנגעים רוחניים? לחלק מאיתנו יש גוף חזק וגמיש, לחלק פחות חזק ופחות גמיש. אבל הוא רחוק ממושלם. הוא רחוק ממושלם. הוא נחלה בקלות. מאוד קל לפגוע בו. מספיק לסתום לי את האף לשתי דקות. הגוף שלנו רחוק ממושלם. מאוד קל לקחת עצם ולהקות בעצם הזה ואני מתפתלת מכאב. רחוק ממושלם. אנחנו אומרים שהגוף הזה הוא כמו שהוא, בגלל שהגוף האנרגטי שעליו הוא בנוי, הוא משובש, הוא דפקטיבי. והוא דפקטיבי בגלל שהמיין שלנו, לא המים בפני עצמו, אלא המחשבות שממלאות את המים שלנו, הן מלאות נגעים, הן נגועות. יש קשר הדוק בין הגוף שלנו ובין המים שלנו, והטענה שלנו היא שאם אנחנו אכן ננקה את כל הקלשות האלה, את כל הנגעים הרוחניים האלה, אז אנחנו מגיעים להיות ישות מוארת. ישות מוארת שהביאה לשלמות את כל הדברים האלה. לא יכול להיות לגוף כזה שמתבלה ומזדקן, למשל. זה שהוא מתבלה ומזדקן, מעיד על זה שהוא שגוי. יש שם שגיאה שמשקפת את השגיאה בגוף הפנימי, שמשקפת את השגיאה בתודעה שלנו. וכשהדברים האלה מסתדרים על ידי החינוך של התודעה, כמו למשל אנחנו עושים כאן, על ידי תרגול של יוגה, תרגול של פרנאים, השילוב של כל הדברים האלה יחד, והתרגול הסודי הטנטריק, כשהדברים האלה מתחילים להתארגן ולהסתדר ביחד ולזרום אחרת, אנחנו עוברים תמורה, אנחנו עוברים תהליך שנוגד את התהליך של ההזדקנות, והבודה שהגיע ושהשלים את התהליך, אי אפשר לפגוע בגוף של הבודה, בלתי אפשרי, זה גוף שהוא לא עשוי בכלל בשר ודם, הוא גוף של אור, הוא גוף מדהים של מלאך. הערה זה מצב של מלאך. מלאך כל יודע, כל אוהב, כל חומל, ובעל יכולת לעזור ליצורים, וזה כל הקריירה שלהם דרך אגב, זה כל מה שהם עושים, הם עוזרים ליצורים, הם 100% של הזמן, הם לא צריכים לנוח, הם לא מתעייפים, הם לא צריכים לקחת רגע חופש מזה. זאת הקריירה שלהם, זה העונג שלהם, הם מצויים בעונג מתמיד, בעונג תמידי. אז אם יש לכם גוף כזה, אז אתם מושלמים. אם עוד לא, אז עוד יש עבודה לעשות. אחד הדברים שגורמים לשגיאה, זה מה שאנחנו קוראים לוקטה. לוקטה, השקפה שגויה. היא קשורה בהשקפות שלנו. וכמו שאמרנו, הנגעים שקשורים בהשקפות השגויות הם יותר חמורים מהנגעים של הרגשות השליליים, למרות שגם אלה כמובן חמורים. כי הרגשות שלנו בעצם מתבססים על ההשקפות שלנו. ואם אנחנו מצליחים לשנות השקפה, באופן אוטומטי הרגשות השליליים ילכו. אנחנו אומרים בבודיזם שלא ניתן לעשות שינוי משמעותי ברגשות השליליים, בלי לעשות שינוי בהשקפה. התזה הזאת אומרת שאם אנחנו עדיין ממשיכים להחזיק בהשקפות השגויות, אנחנו לא ממש יכולים לסלק את הקלשות. אנחנו יכולים להרגיע אותם, אנחנו יכולים קצת להשתלט עליהם, אנשים מדווחים על הרבה תוצאות, אנחנו לא ממש יכולים לסלק אותם. מה זאת אומרת? אם אנחנו מגדירים קלשה כמשהו שמפר את שלוות הנפש של האדם שיש לו את המחשבה הזאת, אז אנחנו לא יכולים למצוא שלווה כל עוד יש את הקלשות האלה. ואם התזה הזאת נכונה, אנחנו לא נוכל למצוא שלווה את הנרוונה למשל או את ההארה, שזה לא אותו דבר דרך אגב, אנחנו לא נוכל למצוא בלי שנשנה את השקפת העולם, בלי שאנחנו נבחן בדקדוק רב איך העולם הזה עובד, ופשוט נלך עם מה שהעולם זורק לעברנו. אז יש אנשים שהם מסתגלים יותר, מתמודדים יותר טוב עם המציאות, אוקיי? הם לא נכנסים להיסטריות, לפאניקה, במצב קשה, הם לא מאבדים את הקור רוח, הם מסתדרים איתו, הרבה פעמים נותנים להם להיות מפקדים. יש אנשים כאלה. אנחנו אולי מעריכים אנשים כאלה, אבל ההנחה היא שיבואו בעיות, יהיו בעיות, שיבואו מחלות, שיבואו צרות אחרות, שיבואו פיתורים, שיבואו מלחמות, ואנשים האלה יודעים אולי להתמודד במצבים האלה בצורה טובה יותר מאחרים. אבל עדיין הם צריכים להתמודד עם בעיות, וזה הטוב ביותר שהם יכולים לצפות לו. אנחנו מדברים על מצב שלא צריך להתמודד עם הבעיות. משהו שונה לגמרי, אנחנו לא מתמודדים עם בעיות, אלא אנחנו מגיעים למצב שלא מופיעות יותר בעיות. אז אנחנו לא מנסים להיות מי שמתמודד יותר טוב, אלא אנחנו מונעים את הצרות עוד לפני שיש צרות. למה? איך? בגלל שעם השקפת העולם שלנו אנחנו חדרנו לתוך המנגנון של איך המציאות עובדת וסגרנו שם את הסוויצ'ים. דיברנו על למשל איך 5 דקות של כעס יכולות להרוס מצבור עצום של חסד, להרוס ידידויות ויחסים שצברנו במשך הרבה שנים, ואיך הקלשות האלה הולכות ומעצימות את עצמן, מייצרות הרבה קלשות קטנות שאחר כך צריך להתמודד איתן. למה פיתחנו כעס? פיתחנו כעס כי מישהו אמר לנו משהו שלא היה נעים, או מישהו עשה לנו משהו שלא היה נעים. ואנחנו על ידי הכעס מנסים לסלק את הדבר הזה מהחיים שלנו. נכון? אנחנו מפעילים איזה מין אנרגיה או איזה כוח כדי לסלק את הדבר הזה, כי אנחנו לא ממש מבינים מאיפה הדבר הזה בא. אז הכעס בא בגלל אי-הבנה שלנו, בגלל שאנחנו לא מבינים מאיפה הדברים האלה באים. אנחנו מנסים לדחוק את המופע במקום לטפל בסיבה הקרמית והמופע הזה. אז דוקטה, זאת השקפת עולם שאומרת, אני לא מאמינה שהעולם שסביבי נוצר על ידי המעשים שלי, הדיבורים שלי והמחשבות שלי. אני לא מאמינה שזה מה שיצר את עולמי. אני לא מאמינה בקרמה. אני לא מאמינה שכל דבר ודבר בלי יוצא מן הכלל בחיים שלי הוא תוצאה של מה שאני אמרתי, עשיתי או חשבתי בעבר. זה לא קטע. והרבה מאיתנו אומרים, במיוחד אם שמעתם הרצאות כאלה כבר בעבר, אז אתם אומרים, אני דווקא מאמינה בקרמה. אבל האמת היא שכשמסתכלים איך הם חיים, אין התאמה בין האופן שבו הם חיים ובין מה שהם מצהירים שהם מאמינים. אנחנו, אני לא יודעת, 5% קרמה, 10% קרמה, 50% קרמה. איך שמתאים לנו? כשבא משהו טוב, זה הקרמה שלי. אבל כשבא משהו לא כל כך טוב, זה לא אני, זה הוא, זה בא ממנו, זה בא ממנו. או שזה מקרי, יש לנו הסברים. מקריות, זה איך שזה קרה. זה לוקטה. כשאדם מחזיק בלוקטה, הוא לא יכול לנצח את הקלשות. הוא לא יכול. כי הוא לא לוקח אחריות מלאה שכל מה שקורה לו בחייו בא ממנו. ואנחנו אומרים שהכל, הכל, הכל ללא יוצא מן הכלל, 100% בא מקרמה. 100% בא מקרמה. כל מה שבא אליי, כל מה שאני יכולה לחוות בחיים שלי, כל העולם, כולל כל היצורים שבעולם שלי, אני יצרתי ב-100% על ידי המעשים שלי והדיבורים שלי והמחשבות שלי בעבר. אז ההפך מלוקטה זה להבין קרמה. ההפך מההשקפה השגויה זה להבין קרמה, להבין את מה שאמרנו עכשיו, שכל דבר ודבר הוא תוצאה כזאת. איך זה שייך לבן הזוג שלי? איך זה שייך לקלשות שיש לי, נגעים שיש לי, שקשורים בבני הזוג? אם אני מבינה קרמה היטב, וזה, שוב, זה אחד מהדברים שאתם צריכים לבדוק, לפני שתבינו אותו היטב, לפני שתשיגו שכנוע, אתם צריכים לעשות את הניסויים המדעיים שאני מסיעה לכם. הם מדעיים, אתם יכולים לבדוק אותם על עצמכם והם עובדים, אבל אתם צריכים לתת להם זמן. וצריכים לעשות את העבודה. אם אני מבינה שזה הכל בא ממני, והכל בא מהקרמה שאני זרעתי, אז אם בן הזוג מפגין התנהגות לא רצויה, או צועק, או לא משתף פעולה, או פוגע, או לא נחמד, או סתם יושב ולא מביע אהבה, או משהו כזה. כל מה שמופיע מבן הזוג, אם אני מבינה שאני יצרתי כל פרט ופרט, אז על מי אני אתרגז? אז איך אני יכולה להתרגז? זה לא בא מהם. אם אני מבינה קרמה, אוטומטית הקלשות יורדות, כי על מי אני אתרגז? זה אנחנו לפעמים מדברים בבודיזם, הבודה נותן את הדוגמה הזאת באיזה מקום. אתם בספידבוט על הכנרת, זה הבודה אמר. אתם בספידבוט על הכנרת, ואתם נהנים לכם להנענכם לשוט שם, ואתם רואים עוד ספידבוט על הכנרת, והיא באה במהירות כפולה משלכם, והיא מכוונת בדיוק במסלול התנגשות איתכם. ואתם לא יכולים להספיק כי הם הרבה יותר מהירים. ואתם אומרים, מה, הוא משוגע או מה? מה קורה איתו? והספירה באה ופוגעת בכם, ואתם מסתכלים ואתם רואים שאין שייט בספירה הזו. ספירה בלי שייט. עכשיו מה תעשו עם כל האנטי, עם כל האנרגיה? כלפי מי תכוונו את זה? אין אובייקט. אין לכם אובייקט? אז זה שוכח, זה דורך מיד. ככה זה עם כעס, ככה זה עם תשוקה לאובייקט, כשאתם מבינים שהאובייקטים רק יבואו אליכם אם זרעתם את הקרמה. אז מיד כל הנגעים מתנדפים, הם מחבירים בהתחלה ובסופו של דבר מתנדפים. אז אדם שיש לו את התפיסה הזאת, את ההבנה של קרמה, את ההבנה של הריקות של הדברים ושל איך הם באים מקרמה, אדם כזה יגיב לגמרי אחרת לכל מה שקורה בחייו. ועצם התגובה הזאת מפסיקה לזרוע עוד קרמות. כי כשאנחנו מגיבים עם אי-הבנה, עם בורות, אנחנו כל הזמן מייצרים עוד אירועים לא נעימים, אנחנו זורים זרעים ועוד פעם מגיבים להם, וככה זורים סמסרה. אדם שמבין את כל העניין הזה, לא רק שמפסיק לזרוע סמסרה, אלא הוא מתחיל להפוך את התהליך. הוא מתחיל לסגור את ה... מנגנון הזה, זה כמו איזה מין מערכת גדולה של גלגלי שיניים שאחד מניע את השני, ואתה שובר באיזה מקום את הגלגל, וכל המנגנון נעצר, הוא לא יכול לעבוד יותר, כי מה שמניע את המנגנון הזה זה הבורות. המנגנון הזה, הסיבה שלו זה הבורות, האי הבנה של איך הדברים עובדים. כשאדם נהיה מומחה בתהליך הזה, נתנו להם שם בפעם שעברה, קראנו להם משמידי האויב, אתם זוכרים? משמידי האויב, דרת שומפה, אמרו דרת שומפה? ארהת, מי שהגיע לנרוונה. הם סוגרים את הסוויצ'ים בזה אחר זה, והם מגיעים למצב של נרוונה, של מצב שאין בו יותר קלשות, שאין שום דבר שאוכר את שלוות רוחם. ואיך הם עושים את זה? איך עובדים עם קרמה? נאמר שמישהו יש לו נטייה להתקנה, אוקיי? לקנה בבן הזוג או בבת הזוג. למה דיברתי איתו? למה אתה מדבר? למה אתה מסתכל על ילד ברחוב? או דברים כאלה. אם אני צריכה להתקנה במישהו, זאת אומרת, ההתנהגות שלך מעוררת אצלי את הקנאה. תפסיק להסתכל עליהם, או תפסיק לדבר איתו. אנחנו חושבים שהם מעוררים בנו את הקנאה. אם אני מבינה שבן זוגי מפגין התנהגות שהיא מעוררת אצלי קנאה, אם אני מבינה שזה בא ממני, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה אצלי לשמור על תואר. אני צריכה אצלי לשמור על המיינד שלי ועל ההתנהגות שלי ועל הדיבור שלי מכל פלירטוטים, מכל מחשבה לא תאורה, עם אנשים הלא נאותים, כן? כשזה לא מתאים. זה איך שאני סוגרת את הסוויץ' הזה, זה שאני לא אצטרך יותר לחוות את כיפי קנאה, כי אני סוגרת אצלי את המקור הקרמי לזה, כשאני עשיתי את ההתנהגויות האלה, שאני לא אוהבת את זה בן זוגי או בת זוגי. או כשיש את הבוס הכועס בדוגמה המפורסמת שלנו, אם אני מבינה שהוא בא ממני, אני עכשיו מקפידה על איך אני מדברת אנשים, איך אני פונה אל אנשים. ואם אני אקפיד על זה בהקפדה יתרה לאורך זמן, אני אמצא בעולם שבו אין אנשים שפונים אליי בצורה כזאת. אני סוגר את הסוויץ' הזה. הם לא יכולים יותר, כי אני חיסלתי את הזרע, אז העץ הזה לא יכול לצמוח אצלי יותר. ביוגה סוטרה יש פסוק נפלא נפלא שכתוב, בנוכחות אדם שחיסל בקרבו את כל זירי התוקפנות, כל סכסוך פוסק, כל סכסוך נרגע, לא יכול להיות. שאתם נמצאים במחיצת אדם כזה, או שפתח את ליבו לחמלה גדולה, אתם מתמלאים באהבה, אתם מתמלאים בחמלה, אתם באים למפגש כזה, ואתם אפילו לא מודעים, אבל אתם נמצאים בתוך הספייס הזה, כי האדם הזה עשה את הדרך. אז בסביבה של אדם שסגר זרעי התוקפנות בליבו, זה כולל על האיש שמתפרץ בתור בסופרמרקט, או בכביש, או כולל אם נתקל באבן, ולא מתעוררת התגובה האנטי. אדם שחיסל את התוקפנות הזאת בקרבו, בכל הרמות שלה, בנוכחות אדם כזה, כל הסכסוכים פוסקים. אז אם אנחנו מצליחים לעצור את הקלשה הזאת, את הנגע הרוחני הזה של הראייה השגויה, של ההשקפה השגויה, באופן אוטומטי, במשך זמן לא רב, כל הבעיות האלה נעלמות מהחיים שלנו. מצב שהוא נראה לנו לא ממשי כמעט, כמעט לא ייתכן, כי אנחנו חיים בעולם אחר, כי המיין שלנו אחר. וקשה להיות טובים בזה, מאוד קשה להיות ממש טובים בזה. אנחנו שטופים בקלשות, זה עבודה מאוד גדולה. אז זה מצד אחד יכול מאוד להרתיע, איך אני אי פעם עושה דבר כזה. מצד שני, יש כאן גם good news. מספיק שאתם משנים אחוז אחד מכל המחשבות שיש לכם כל הזמן בראש, וכל הקלשות בהשקפות שגויות, מספיק שמשנים אחוז אחד, מידת האושר שלכם מוכפלת. לעומת מה שיש לכם. זה אולי מאמץ גדול, אבל מספיק שאתם תעשו קצת, אתם כבר תהיו בעולם אחר, ואתם כבר לא תצטרכו הרבה שכנוע, כי אתם תדעו שהדרך עובדת, ואז תמשיכו עם שאר האחוזים. אנחנו משועבדים על ידי הקלשות שלנו. יש לנו כעס, תשוקה, גאווה, קנאה, כל אלה. והקלשות האלה כל היום דוחפות אותנו לכאן ולכאן. אנחנו כל הזמן מונעים על ידי הקלשות האלה. ומספיק אחוז אחד לשנות, ואיכות החיים שלכם משתנה לאין ארוך. אז זה המוטו שלנו כאן בלימוד הזה, להכיר את הקלשות, לזהות אותם, ולהכות בהם. הם לא ייעלמו תוך יום, אוקיי? זה לא יקרה. כי הם שלטו בתודעה שלנו מיליוני שנים לפי הבודיזם. לפי הבודיזם היה לנו הרבה גלגולים לפני הגלגול הזה, לא הרבה. אין ספור גלגולים. ואין ספור זה, קשה לנו לדמיין, מה זה אין ספור? קשה לנו לדמיין, אנחנו חושבים, אוקיי, אולי 100. לא, לא 100. לא 100 כפול 100. לא 100 כפול 100 כפול 100. אין ספור, אוקיי? אין ספור. מאז בריאת העולם ועוד הרבה לפני זה. תמיד היינו, ותמיד היינו נגועים בקלשות. אז הם יושבים מאוד עמוק, מאוד עמוק. זה מבצע לא קטן לסלק אותם. אבל הוא אפשרי, ואנחנו בשביל זה כאן. ואנשים עושים את זה, והגוד ניוז שאפילו אם עשיתם קצת, אתם מאושרים לאין ארוך יותר ממה שהיה קודם. אז אנחנו נסיים בדרכים פרקטיות לחיסול הנגעים. כמה טיפים.
אנחנו נדבר על טריגרים. ומה זה הטריגרים? טריגרים זה דברים שמשפלים את נגעי הרוח. דברים שעוזרים לנגעי הרוח לצאת מן הכוח אל הפועל. אז מה שאנחנו רוצים זה לזהות איך אנחנו יכולים להפסיק כמה טריגרים ואז להקטין ולמנוע את נגעי הרוח. ואנחנו מדברים מן הקל אל הכבד. זאת אומרת שהאחרון יהיה האולטימטיבי. אבל נתחיל מדברים יותר קלים. הדבר הראשון זה להישאר תקוע. הרבה פעמים, למשל במדיטציה, שאנחנו עושים מדיטציה, ואנחנו נתקעים במחשבות, בעיקר מחשבות של תשוקה, לפעמים מחשבות של כעס. אז לפעמים אנחנו תקועים עם מחשבות של השתוקקות. מה זאת אומרת תקועים? אנחנו חושבים על זה שוב ושוב ושוב, כמו בחור שמאוהב בבחורה וחושב עליה כל הזמן. ולא יכול להפסיק לחשוב עליה. אז אותו דבר, במדיטציה במיוחד, כאשר אנחנו לא נדרשים לפעול בעולם, אלא אנחנו יושבים על הכרית, אז קל מאוד לפעול על קודס כזאת, שאנחנו נשארים תקועים עם מחשבות מסוימות, ומה אנחנו עושים כשאנחנו נותנים להתקיעות הזאת להתרחק? אנחנו בעצם מתכנתים את התודעה שלנו לחשוב על זה. אנחנו מאמנים את התודעה שלנו לפתח השתוקקות יותר גדולה, או לפתח במקרים שזה כעס, כעס יותר גדול, אז בעצם אנחנו מחזקים את ניגי הרוח. ואם אנחנו משיגים מידה מסוימת של יכולת לכוון את המחשבות שלנו לדברים אחרים, אז אנחנו צריכים לעשות מאמץ מרוכז, חזק, להעביר את התודעה מהסוג הזה של התקיעות, לרדת מזה. הם עושים מדיטציה על הנשימה, לחזור למה שקורה עם הנשימה שלנו. אם עושים מדיטציה על נושא אחר, לחזור לנושא המדיטציה ולא להישאר תקוע בהשחת הדעת הזאת שמפריעה, שבעצם יוצרת לנו תקלות בעתיד וגם אין לנו שום רווח מזה. הסוג השני של טריגר זה הרגל, הרגל מחשבתי. אנחנו יצורים של הרגל, נכון? בטח שמעתם את הביטוי הזה שאנחנו יצורים של הרגל, אנחנו נוטים לעשות את מה שכבר עשינו בעבר, וגם מבחינת המחשבות אנחנו נוטים לחשוב שוב ושוב את אותן מחשבות שהיו לנו בעבר. נניח שיש לי בן זוג או בת זוג, ואנחנו אוהבים לצאת למסעדה, ואז אנחנו מפתחים הרגל להתווכח מה להזמין, או שאיזה מסעדה. אז אם אנחנו מפתחים הרגל כזה שהוא מזמין את ניגי הרוח, לרדת מזה, לשנות את ההרגל באופן מכוון, כי זה רק מחזק את ניגי הרוח. או אם אנחנו נוהגים באופן קבוע לפקפק, לזלזל בבן הזוג שלנו, או להמשיך לפקפק בנוגע למי הוא באמת, אז לפתח לנו את האמונה, לפתח לנו את ההרגל, לראות אותם כמישהו שהוא מואר, כמישהו שהוא יכול להביא אותנו בדרך להרע. וההרגל הזה הוא מאוד חזק. קודם כל, אם אנחנו חושבים עליהם בתור מישהו מואר, אז לפי חוקי הקרמה, מה זה יביא לנו? שבמוקדם או במאוחר אנחנו נראה את עצמנו בתור מוארים. וגם זה מפסיק את ניגי הרוח, אם אנחנו באמת חושבים עליהם דברים כאלה. הטריגר הבא זה השפעות מזיקות. השפעות מזיקות, אז איך אנחנו מונים את הטריגר הזה? להימנע מהשפעות מזיקות. איזה השפעות במיוחד מזיקות לנו? במיוחד זה כל חמש ההשקפות המוטות האלה. אבל גם יש השפעות מזיקות אחרות. למשל, מישהו רוצה לבלות כל היום ולא רוצה שבכלל לעשות דרמה, כן? ואני דווקא רוצה לעשות דרמה או דברים כאלה. אז להימנע מהשפעות מזיקות כמה שאני יכול. אתה צריך להקיף את עצמך באנשים שהם גם כן מעוניינים בדרך רוחנית, שהם יכולים לתמוך בך ושהם יכולים לעזור לך להתקדם בדרך. וזה שוב חוזר למה שאמרנו קודם, שאפילו אם הם לכאורה נראים שהם לא, אז במחשבתך אתה יכול להפוך אותם לכאלה שכן, לראות איך מה שהם עושים מקדם אותך בדרך הרוחנית. אז יכול להיות שהם לכאורה רוצים לצאת איתך כל יום לסרט, אבל אתה מבין שבעצם הם מנסים אותך ורוצים לעזור לך לתרגל את האהבה שלך לדרמה, ולראות כמה היא חזקה. וכך הלאה. הטריגר הבא זה ערעור יתר, יציאה משיווי משקל. למשל, כאשר אנחנו לא ישנים מספיק, או שאנחנו לא אוכלים טוב, או שאנחנו שותים הרבה קפה, יש גם תרופות מסוימות שמוציאות אותנו משיווי משקל מנטלי. יותר מדי אינטרנט, הייתי אומר יותר מדי ישיבה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט מראש להימנע מלחשוף את עצמנו לסכנות, כי כשאנחנו במצב של חוסר ציווי משקל, אז כל דחיפה קטנה מעיפה אותנו הצידה, נכון? אז לדאוג לא להיות יותר מדי עייפים, לדאוג לאכילה טובה, קפה מומלט להפסיק, גם תה, לעבור לתה צמחים וכך הלאה. הרבה פעמים הנגע הרוחני בא אלינו כאילו, אנחנו אמנם יוצרים אותו, אבל אפשר לראות את זה כאילו, יש לנו חלקים שונים של התודעה, וחלק מסוים מתחיל ליצור את הנגע הרוחני, יש לנו חלקים אחרים שיכולים להתנגד לחלק הזה. ואם אנחנו במצב של איזון טוב, במצב של שיווי משקל, אז כשאנחנו מרגישים שמתחיל הלחץ לכיוון של הנגע הרוחני, אנחנו יכולים לדחוף חזרה. אבל אם אנחנו לגמרי לא מאוזנים, אז אין לנו את הבסיס שמאפשר לנו לחזור חזרה. הבא אחריו זה להיות במצבים קשים. לפעמים, נניח, יש בן אדם, וזה לא בן זוגי, שכל פעם שאני רואה אותו, אז אני מתפוצץ. או שכל פעם שאני רואה אותו, אז אני מרגיש גאווה. נראה לי שהוא נחות לגמרי, או משהו אחר. זה מצב שהוא בשבילי מצב קשה מבחינת הנגע הרוחני, כיוון שעד שאני לא מפתח את היכולת לעבור מעבר לזה, כל פעם שאני נכנס למצב הקשה, אז אני מקבל עוד מכה על הראש, והנטייה שלי ליצור בעתיד את הנגע הרוחני הזה הולכת וגוברת. אז במצב כזה, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לקחת את עצמנו ולהוציא אותנו משם, נכון? כי כרגע אני לא מסוגל להתמודד עם זה, לפחות אני לא אתן חיזוק לנגע הרוחני על ידי שאני נשאר שם וחווה אותו בשלמות. האחרון שאני הולך לדבר עליו, זה אנחנו קונים את הסיפורים שלנו. מה זאת אומרת? קוראים לנו כל מיני דברים, ואז אנחנו מלבישים עליהם סיפורים. סיפורים שהם בדרך כלל קומפטיבילים, הם לא סותרים את מה שקרה לנו, אבל הם לא בהכרח ההסבר היחיד. במיוחד, למה מתכוונים? למשל, כוונות. מישהו צועק עליי, האם אני יודע מה הוא מתכוון? אולי הוא מתכוון לתרגל אותי, ואולי הוא מתכוון להצבן אותי. אבל אני לא יודע את זה, אלא אם אני מסוגל לקרוא מחשבות. נכון? אז בכל מצב, אם אתם תסתכלו כמה מהדברים שאתם מאמינים בהם אתם באמת יודעים, וכמה זה תיאוריות שלכם שאתם הוספתם, ובדרך כלל כל התיאוריות האלה הן מזיקות. בדרך כלל, אם אני חושב שמישהו יש לו איזה כוונה לפגוע בי, או שלמשל מישהו שהוא עושה משהו שנראה לי נחות, משהו לא בסדר, ואז אני מרגיש גאווה וכך הלאה, אז כל הסיפורים האלה גורמים לנו לחיזוק של נגעי הרוח. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליצור סיפורים אחרים. ליצור סיפורים אחרים שיהיו חיוביים. אנחנו יכולים ליצור סיפור לפי המצב, למשל להגיד, הוא עשה מה שהוא עשה, אבל בעצם אני לא יודע מה הייתה הכוונה שלו, אז אין לי פה שום סיבה להתרגז. ויש שני סיפורים במיוחד שהם בעלי ערך, שהם טובים לכל המצבים. הסיפור האחד אומר שבעצם הם ישויות מוארות. אם הם ישויות מוארות, אז מה שהם עושים לא יכול להזיק לי. זה לא בא אף פעם מתוך כוונה להזיק לי. כבר דיברנו על זה ערב כמה פעמים. והסיפור השני זה מה שאתם זוכרים, החלפת עצמי בזולתי. כל הסיפור הזה שאני נפרד מבן אדם אחר בטעות יסודו. לא לקנות את הסיפור הזה. במיוחד בחיים משותפים של בני זוג, לנסות להרחיב את המעגל, לנסות לכלול את בן הזוג. זאת אומרת, כשאני הולך למסעדה ובת זוגי רוצה ללכת למסעדה אודית ואני רוצה ללכת למסעדה פיליפינית, אז אני אלך למסעדה אודית מפני שאני כולל אותה. ויכול להיות שלפעמים אני גם תרצה ללכת למסעדה פיליפינית, ואולי לא. אבל כיוון שאנחנו אחד, אז בזה שאני דואג לה, אני גם דואג לעצמי. ואני דואג לשיפור היחסים שלנו, ואני דואג לאיכות החיים שלי. את האחרון, למה דבורה תסביר לנו?
אחרון חביב. אז רק נחזור ונמנה. אחד היה שאנחנו נשארים בתוך קלשה, נכון? הוא קרא לזה תקיעות, כשאנחנו נשארים תקועים בתוך קלשה. זה היה המצב הראשון. אז הפתרון שם זה משמעת, למשמע את עצמי לא להישאר במצב הזה, לא להרשות לעצמי לחזור שוב ושוב אל אותו מקום. השני שהימנה היה הרגל. אז בהרגל האנטידוט היה להפעיל את ההפך, לעשות את ההפך. אם אני יודעת שמחשבה מסוימת תעורר אצלי גאווה, אז אני מראש מפעילה את הדבר ההפוך. באופן מודע שוברת את ההרגל, 180 מעלות, ההפך. אחר כך היה להקיף את עצמי בהשפעה מזיקה, במיוחד מדובר באנשים שבהם אני מקיפה את עצמי. אם אני יודעת שבנוכחות האנשים האלה אני נכנסת לקלשות, אני נכנסת לנגעים, אז אני באופן מודע לא מקיפה את עצמי באנשים, אני נמנעת מהחברה הזאת. לא פוסלת אותם, לא מפסיקה לאהוב אותם, לא מפסיקה לרצות בטובתם, אבל אני צריכה הגנה. כי אני שטופת קלשות, אז אני מקיפה את עצמי באנשים שעוזרים לי, בגלל זה ביקשתי לפני הפסקה מהמורים שיקומו, כי זה כל כך קשה לשמור על השקפת העולם הזאת שיכולה להוציא אותנו מסבל, העולם שסביבנו והרגילים שלנו והאמונות התפלות שאיתם אנחנו גדלים, משאירים אותנו במצב מאוד פגיע ושברירי במלחמה הזאת בנגעי הרוח. אנחנו צריכים במודע להקיף את עצמנו באנשים שיעזרו לנו לשמור על השקפת העולם הקטנה, הזהירה שמבצבצת כרגע, שיכולה להוציא אותנו מן הסבל. כן, הייתה לך שאלה. אז הוא שואל שאלה טובה. בני אומר, אז מה רוצים אם אני נמצא בזוגיות כזאת? שאלה מאוד טובה. אם בן זוגי או בת זוגי נראה על פניו שהם לא שותפים שלי לדרך, שמחזיקים בהשקפות הפוכות מאלו שאני דוגלת בהם כרגע, או אני מנסה לאמץ לעצמי כרגע. פה אני אשאל את עצמי, למה אני נמצאת במצב כזה? מה היה הזרע הקרמי שאני הייתי צריכה לזרוע? מה הייתה הקרמה שאני זרעתי שגורמת שהאדם הכי קרוב אליי, שהוא הראי שלי, משקף לי מין דבר כזה? קרוב לוודאי שאלה ספקות שמנקרים בליבי שאני לא פתרתי, ואני משליחה אותם על בן הזוג. אני עוד לא בטוחה בדרך, או שאני לאורך זמן הלכתי בדרך שגויה שגרמה הרבה סבל, ועדיין הקרמה הזאת מעדדת וחוזרת, כי קרמה לוקח לזמן עד שהיא חוזרת. לוקח לזמן להפשיל, אז אני כבר יכולה אולי לצעוד בדרך יותר טובה, ויקח זמן עד שהעולם יתחיל לשקף לי את הדרך הזאת. אז זה דבר אחד. כאילו להבין שזה יכול לקחת זמן, וזה סיבה להמשיך עוד יותר בדרך. אבל, כמו שארי אמר כך יפה, אנחנו לא יודעים מי הם. אולי הם הבודה שבא לנסות אותנו בדרך שלנו, ואולי זה מבחן לאמונה שלנו, ואולי זה פשוט אינדיקציה שאני צריכה להעמיק אותה עוד יותר. ואם הם אכן הבודה, ואולי באמת, אז אני לא יכולה לשפוט אותם בליבי. אני לא יכולה לסגור את ליבי אליהם. אני לא יכולה להחליט שהם שוגים ואני לא צודקת. כל מה שאני יכולה מאיפה שאני עומדת, זה להמשיך לאהוב אותם, ובסופו של דבר, אם אני נשארת איתנה בדרכי ומתמידה, הם ישתנו, הם חייבים להשתנות. זאת אומרת, המצב הזה ישתנה, אני אהיה מוקפת באנשים אחרים, וזה יכול להיות מישהו אחר, או יכול להיות אותו אדם שיעבור שינוי. הם ישקפו אותי, רק תמיד בפאזה של זמן, תמיד יש פאזה של זמן. כן. במקרה של בן הזוג, בדרך כלל אנחנו לא חושבים שזאת התרופה, כיוון שאם אני עוד לא פתרתי אצלי את העניין, אז זה יופיע אצל הבן זוג החדש. אם הם עדיין משקפים או את העבר שלי או את הספקות שלי, הסיכוי הוא שהשני כעבור זמן יפגין את אותה התנהגות אולי בגרסה אחרת וכך הלאה. אז זה רק אינדיקציה שאני צריכה להמשיך ולהעמיק. אבל אנשים שאני לא חייבת לגור איתם, ואני לא חייבת להיות במחיצתם, איפה שיש לי בחירה, אולי באופן זמני, עד שאני אתחזק בדרך, אני אקיף את עצמי באנשים שיתמכו בהשקפת העולם הזאת. יותר מאוחר, כשאני כבר מאוד חזקה בדרכי, וכשאולי הקשמתי חלק ניכר ממנה, מה שאנחנו קוראים בודיסטווה, שמפתח את הבודיצ'יטה ואת האהבה הזאת לאנשים, אלה הולכים בכוונה ושותלים את עצמם במצבים קשים ועוינים ואיפה שקשה, כי הם רוצים לתרום לאנשים האלה, וכבר יש להם את הכוח והיכולת לתרום לאנשים האלה. בינתיים, כשאני עוד חדשה ושברירית וקשה לי, אז אני מגינה על עצמי, בלי לפגוע בזולת, בלי, אז אם יש לכם בני משפחה שלא חיים איתכם, אתם לא חייבים לצלצל אליהם כל יום, אז אולי פעם בשבוע, אולי לא תלכו לכל חתונה ובר מצווה, אולי תבררו, אוקיי? אז בתבונה, בתבונה ועם אהבה בלב. טריגר הנוסף שאני הזכיר ודיבר עליו, שהיה ערעור יתר, אחת התרופות שחשובה שמה, זה לבלות זמן במדיטציה, לבלות זמן בשקט. מדיטציה, שקט, הוא אנטידוט לערעור יתר הזה. אז לקבוע עיתים למדיטציה, מועדים למדיטציה ולהתמיד בהם. זה יכול להיות עם בן הזוג או בלי בן הזוג, לא קריטי. אבל להכניס יותר שקט בחיים. מדיטציה היא תרופת פלא, היא תרופת פלא. במיוחד אם אתם יכולים להיכנס לריטריט. אנשים שעושים ריטריטים יוצאים מאוד מחוזקים, הרבה יותר חיוביים, עם הרבה יותר אנרגיה, עם הרבה יותר כוח, עם הרבה יותר חוכמה, עם הרבה יותר אהבה. העולם משתנה. צריכים לנסות אחד. אם אתם יכולים להתחיל מסוף שבוע, תעשו סוף שבוע, זה זמן קצר, זה לוקח יותר זמן להרגיע את המיינד, אבל זה משהו. אם אתם יכולים ללכת ל-10 ימים ריטריט, אתם תראו, אתם יוצאים ריטריט, אתם במקום אחר. תראו את זה בעצמכם, זה עובד, זה עובד. אחר כך העניין היה של הקרבה לאובייקט, כמו שהוא אמר, אנחנו במצב קשה, ואנחנו עלולים להיכנס להתקף של קלשת, האדם הזה תמיד מרגיז אותי, או המצב הזה תמיד מעורר אצלי השתוקקות, או אם אני מטיילת במרכז קניות, את תמיד רוצה עוד ועוד ועוד לקנות, אז אולי לא תלכו למרכז הקניות, ככה, אם אתם בינתיים לא שולטים בשוקות, ואולי בכלל אחר כך זה יהיה פחות מעניין anyway. זה עצם הסיבה למה נזירים נכנסים למנזר, כי בינתיים הם עוד לא מתמודדים עם התשוקות, אז הם מרחיקים את עצמם מהאובייקטים. זה פתרון זמני, זה לא פתרון אולטימטיבי. הם מרחיקים את עצמם מהאובייקט, אחר כך יפגשו את האובייקט מי יודע אם כבר השתלטו על הנגע. אבל בינתיים, עד שאנחנו מתחזקים מבחינה רוחנית, זה יכול מאוד להועיל, מאוד לעזור. הדבר האחרון, ובזה נסיים, הגורם עיקרי, למה יש לנו בכלל קלשות? למה יש לנו תקיפים של נגעים רוחניים? זה בגלל שיש לנו זרעים של נגעים רוחניים. הנטייה לנגעים הרוחניים, הדפוס של נגעים רוחניים, שתול בתודעתנו עמוק. ואז כשמופיע הטריגר הנכון, או המצב הנכון, או הלא נכון, יותר נכון נגיד, מתפרץ הנגע, הוא הופך לאקטיבי, בעוד שקודם הוא היה רדום. לכולנו יש את הנטייה לכעס, לגאווה, לקנאה, כל החבר שרשומים, הסיבה שהם מופיעים שם זה בגלל שלכולנו יש את הנטיות האלה. ומכיוון שהיה לנו אותם בעבר, כל התקף קלשה שהיה לנו בעבר, שתל את הזרעים כדי להמשיך לקבל את הקלשה הזאת. בזה שאנחנו צפינו בעצמנו בתוך התקף של קלשה, זה יוצר את הדפוס המנטלי, את הרישום המנטלי, לחוות את אותו הדבר בעתיד, אלא פי כמה. והוא רק מחכה לצוץ ולהתפרץ שוב. ואת המעגל הזה, את הגלגל הזה, עשינו כבר מאז ומתמיד. מאז ומתמיד. תמיד עשינו את זה. והנטיות טבועות בנו עמוק ורשומות בנו מאוד חזק. אז בזה התחלנו היום ובזה נסיים היום. אז איך נצא מזה? עם כל אירוע כזה של קלשה, מגביר את הנטייה ומחזק את הרישום לעוד קלשה, איך אנחנו נצא מזה? כל השיטות שמנינו עד עכשיו זה שיטות כאלה של עזרה הראשונה, של לשים פלסטר על מורסה גדולה. הן אולי עוזרות לדכא קצת את הקלשות, להכניס אותם קצת למצב פחות פעיל, אבל הם לא יסלקו אותם, כי הדפוסים מאוד עמוקים אצלנו. ומכיוון שאנחנו לא רוצים לחיות חיים כאלה, כי הקלשות האלה ממררות את חיינו, אנחנו רוצים להיפטר מהם. אנחנו צריכים להתמודד עם הזרעים עצמם. אנחנו צריכים להתמודד עם הנטיות עצמם, עם הנטיות לקלשות. איך? אנחנו צריכים להסתכל בשורש שלהם, בשורש של כל הקלשות. זה הבורות. זה הכל החזיר הזה שנמצא בדף הראשי, כל הקלשות יוצאות מהפה של החזיר. הבורות מייצרת את כל הנגעים הרוחניים. האמונה במציאות כפי שהיא מופיעה לי, כאילו שדברים הם חיצוניים לי והם באים אליי, זאת הבורות עצמה. כי אז אני מגיבה לזה כאילו שזה חיצוני לי ומשמרת את הסבל, מסובבת שוב את גלבם הסבל. זה מסיר ממני אחריות. הם עשו לי, הם באו והם עשו לי והם אמרו לי, וזה מסיר ממני את האחריות. אני לא לוקחת אחריות על ההופעה שלהם, אני מגיבה להם, אני שוב מסובבת גלבם הסבל. אז איך אני אנצח את השורש הזה של הסבל? להמשיך ללמוד, ללכת ולהשתפר ולהעמיק בהבנה שלנו של ריקות, של הריקות של התופעות שסביבנו, ושל איך הקרמה מסובבת את עולמנו, איך הקרמה פועלת. ללמוד איך אנחנו יוצרים כל דבר שסביבנו. איך כל מילה שבן הזוג אומר לנו, או בת הזוג אומרת לנו, הם תמונת ראי של התודעה שלנו. אין שום דבר שהם אומרים שלא בא ממני. כי ככה גם כל תופעה בעולמי. אין שום דבר שיכול להגיע לאוזניי ולהתפרש על ידי, שאין לי את הנטייה בשבילו. אנחנו חיים במעין חלום. כמו בחלום. זה חלום שיצרנו בעצמנו, כמו החלום בלילה שאנחנו חולמים. אנחנו יוצרים אותו בעצמנו כשאנחנו מתעוררים לאן הוא הלך. לאן הוא הלך. אותו דבר זה. המציאות זה סוג אחר של חלום. זה סוג אחר שבו אנחנו יכולים להריח ולחבק את פרי הדמיון שלנו. אבל זה עדיין יצירת הדמיון שלנו. זה עדיין בא מהשורשים של הבורות שמקרינים את האשליה הזאת. וברגע שאנחנו גודעים את שורש הבורות הזה, אנחנו מחסלים את הקלשות. אנחנו לא יכולים להגיב יותר בצורה כזאת, אנחנו לא יכולים להגיב למשהו שהוא מראש איננו, הוא אשליה, הוא כמו הסירה הזאת בלי הנהג. הוא כמו הילד שמת לנו מחלום, וקמנו, אנחנו לא יכולים לטבל עליו יותר, כי לא היה כזה. אם אנחנו מבינים שאנחנו בעצמנו יצרנו את האדם האלים או את האדם התוקפני בחיינו, אז אנחנו מבינים שהדרך היחידה למנוע את ההופעה שלהם זה לחסל את האלימות בלידינו, שזה כולל מחשבות של תוקפנות ומחשבות של אחר למישהו. זה עבודה גדולה ברמה של מחשבות. זה עבודה מיקרוסקופית. אבל אין דרך אחרת לעצור את הדברים האלה, כי הם כולם מושלכים כל הזמן מאיתנו. אז הפתרון, התשובה בסופו של דבר, היא בהבנה. בהבנה שהיא האנטידוט לבורות. פיתוח החורמה שמייצרת את התרופת הנגד לבורות. ברגע שחיסלנו בורות, כל המנגנון הזה של גלגלי שיניים, כל הסמסרה נעצרת, כי היא כולה רצה על בורות, על אי-הבנה. אנחנו מגיבים לפאטה מורגנה הזאת שאנחנו מוקפים בה, ואנחנו שוב מקבלים עוד חלום בלהות נוסף, ואנחנו מייצרים אותם בעצמנו. ואחר כך אנחנו מאמינים בהם, אנחנו מגיבים להם שוב, וחוזר חלילה. אז החוכמה, פיתוח ההבנה, זה האנטידוט האולטימטיבי לכל הקלשות שמנינו, לכל הקלשות שמנינו. וזה דורש הרבה לימוד, וזה דורש הרבה תרגול. אם אתם רוצים ליצור דרך נחמדה, לעזור לאנשים שסובלים בעולמנו בגלל הקלשות שלהם, ולסבור את הקרמה שכרוכה בזה, אז יש לי רעיון מאוד נחמד, בוא תגיד עליו מילה.
כמו שחלק מכם יודעים, אנחנו יוצאים לרטריט ב-30 בדצמבר ל-3 שנים ו-3 חודשים, ולפני הרטריט רציתי להתחיל איזה פרויקט שיביא הרבה תועלת להרבה אנשים, כדי ש... זה יעזור לנו לסיים את הרטריט בהצלחה. אז זה איך שזה התחיל. עלה במוחי הדבר הזה, שלחנו אימייל אליכם וחלק יציאו שמות ובחרנו ג'וי דוקטור. מה הסיבה? למה אנחנו רוצים לעשות את זה? רוב הסבל בעולם הוא מנטלי. רבים סובלים מדיכאון ורוח נחייה. מטרתו של האתר הוא להוות מקור של שמחה ולהקל על סבלם של רבים בשתי צורות. דבר ראשון, עצם האינטראקציה עם האתר יכולה להביא שמחה, ודבר שני, אנחנו רוצים ללמד אנשים שהמקור של שמחה ולתת שמחה, ללמד אותם את החוקים שעובדים באמת, דברים שיעזרו להם באמת לצאת מסבל. ובסופו של דבר, גם את הדרך להערה. תוצאה ישירה מזה שאנחנו ננסה לתת לאחרים שמחה היא, שאנחנו בעצמנו נהיה יותר שמחים. כן, אז זה המטרה. המטרה של העבודה לאתר זה צבירת קרמה טובה, באופן ספציפי טיפול בדיכאון וסילוק סבל מנטלי, תרומה של שמחה לכל העולם, לחלק עם כולם את השמחה שהפרויקט הביא לנו אישית, משהו לעשות כאשר נרגעי הרוח מתקיפים אותנו, זה עוד טריגר. כאשר אנחנו רוצים לסלק את עצמנו מנגע הרוח, אנחנו יכולים למצוא משהו שהוא כיף לעשות, והוא לא נגע רוחני. אז זה יכול להיות דבר כזה. הבנה לעומק איך ליצור שמחה ויצירה של השקפת עולם שתביאנו להערה באמרה. אז פה אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט שהוא בחיתולים. יש מספר קטן של אנשים שכבר מעוניינים לעסוק בזה. זה לא למטרת רווח. בקיצור, לעשות טוב לעולם. אם אתם מעוניינים להשתתף, בטוח שתוכלו לתרום במשהו. איתי התנדב להיות האיש קשר שלנו. איתי את joydoctor.org. תשלחו אימייל, תמסרו את הפרטים שלכם, ואנחנו ניצור אתכם קשר וננסה לעשות משהו, אולי אפילו להתחיל במשך הביקור הזה להזיז את הפרויקט. אז כולכם מוזמנים.
אז בזה נסיים היום. תודה רבה לכם על ההשתתפות שלכם. אנחנו רוצים להעצים את הזרעים האלה, לשלוח אותם כדי להביא ברכה לכל עולמנו, ושכל האנשים יזכו בחיסול הבורות ולחיות חיי חופש, חופש מכל קלשה שהיא, עושר מוחלט. בואו נשלח להם.
וחמה ולבנה היא עדויה ופנימים של כל חסד ומעטה וליבי ירחנה וחגישנה כי גם של אמנתיה וליבי Thank you. תוביל אותנו.